גינה ציבורית בפתח תקווה. ארבעה נערים כבני 15 עד 17 תוקפים נער אחר באלימות, תוך פציעות קשות עד זוב דם. סתם, כי בא להם. המקרה צולם ותועד, התמונות מזעזעות, הצעקות והכללות, נחסוך מכם את הזוועה. טוב שהיה תיעוד שעלה לרשתות החברתיות, כך זה גם הגיע למשטרה, שעצרה ארבעה נערים פורעים. קדמו לתקיפה הזאת תקיפות נוספות באירועים אחרים שגם עלו ברשת, ובהם נראה נער מאיים על קורבן ומכוון אליו אקדח. ככל הנראה האירוע הזה קדם לאירוע בגינה הציבורית בפתח תקווה. הנער מתחנן על נפשו שיניחו לו, לא ברור מה חטאו במרכאות, לא ברור מה מערכת היחסים בין הנערים, שום דבר לא מצדיק מכות קשות ואלימות. השבוע היה עוד אירוע אלימות במקום אחר, בחדרה, בתחומי בית הספר התיכון בית אליעזר. באירוע הזה מספר תלמידים בכיתה זורקים חפצים, כיסאות, על תלמיד אחר, ומכים אותו קשה. בתוך הכיתה, הבנתם? מי מגן על הילדים במקומות הכי בטוחים? אף אחד לא מגן, אין היום יותר מקום בטוח. ישראל מדינה אלימה. הורים תוקפים מורים בבתי ספר, בתי חולים מרחץ דמים, כבישי ישראל שדה קרב, מחריד. אין יותר שום מקום בטוח. שר אחד שמאוד רצה להיות השר לביטחון פנים, ושודרג אפילו לביטחון הלאומי, הבטיח לנו משילות. אפס ביטחון, אפס משילות, וכל הכבוד לשר. Here comes the money!
Here we go! עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב, עורכת יעל איילון.
ממש קרובים לערב ראש השנה על מחירי המזון הגבוהים, עד כמה הקושי הכלכלי מורגש השנה לפני החג. נשאל את איתן יוחננוף, בעלי רשת המזון, דוח האישון לשנת 2022. נערים ממשיכים לעשן סיגריות אלקטרוניות למרות הסכנות לבריאות שלהם, ועדיין כ-8,000 בני אדם מתים בישראל בכל שנה ממחלות הקשורות לאישון. ושרידי הסופה דניאל יעברו מעל ישראל מחר, נעדכן לקראת 5 מתי ואיפה זה יקרה, וגם כמובן בפתיחה, בית המשפט העליון, הדיון בבגץ. איפה הכסף? עורכת יעל איילון מפיקה מלי בנימינו, אבל השידור איתנו אילי קונפלד. איפה הכסף? מוזמנים לעקוב אחרינו גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM. פותחים בכותרות. אם כן, הדיון על התיקון לחוק ביטול עילת הסבירות מתנהל כבר 7 שעות ברציפות. שופט העליון יצחק עמית, המיועד להחליף את הנשיאה חיות לאחר פרישתה, העיר לנציג הממשלה העותר עורך הדין אילן בומבך, כי אינו חושש מתרחשי אימה המהלכים על בית המשפט.
דמוקרטיה מתה בשורה של צעדים קטנים. למשל, בשביל להשפיע על תוצאות הבחירות, אני לא חייב לשלול זכות בחירה מעורך דין שרגה, רק בשל היותו ג'ינג'י. אני יכול לעשות את זה למשל דרך שליטה על ועדת הבחירות המרכזית. בדרך אגב זה לא פנטזיה, כי אני מבין שיש כמה הצעות חוק בקנה. בדרך זה, בשורה של צעדים, כל צעד הוא צעד קטן, ואז אני יכול להגיע למקום שבאמת לא שיערו ראשונים. וזו הבעיה.
עוד מעט תעסוק בזה ברחבה. ארגון המורים הגיע להבנות עם משרדי האוצר, החינוך והמעסיקים על הסכם שכר חדש, והעיצומים הופסקו בינתיים. רן ארז, יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים.
אנחנו הגענו להסכם סופי עם משרד האוצר, משרד החינוך והשלטון המקומי, בדבר מתן מקדמות למורים כבר בחודש ספטמבר, בשיעור של 2,400 שקל לקראת החגים. שכר הולך ומשתפר, ולא רק זה, אלא האוצר מתחייב שעד 1 בדצמבר יגמור לנסח ביחד איתנו את כל הסעיפים הרבים של ההסכם הקיבוצי הכללי. למעשה השגנו הסכם טוב, שבעצם נוגע לכל מורה ומורה, וגם לקבוצות ספציפיות של מורים. אנחנו מרוצים מזה, וכתוצאה מכך מפסיקים את כל העיצומים, ויהיה לנו שקט תעשייתי של 4 שנים.
ועדת הכספים אישרה היום העברת 1,900,000,000 שקלים למשרדי הממשלה. הוועדה אישרה קיצוץ בסך 736 מיליון שקלים מתקציבי כמה משרדים לטובת מימון תקציב משרד החינוך. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, רכז האופוזיציה בוועדה, אומר לאיפה הכסף שהקיצוץ נלקח על חשבון המשרדים לטובת הציבור החרדי.
ועדת הכספים אישרה היום קרוב לחצי מיליארד שקלים לטובת הצרכים הסקטוריאליים של החברה החרדית. ואני טוען שבמצב התקציבי הלא פשוט של מדינת ישראל, לקחת היום כספים ממשרד הרווחה, ממשרד הקליטה, ממשרד הבריאות, ממשרד לביטחון הפנים, ולהעביר לצרכים הסקטוריאליים של החברה החרדית, זה בושה וחרפה. ואני דווקא לא מאשים את המפלגות החרדיות, אני מאשים את הליכוד שנותן לזה יד.
תחזית משרד האנרגיה בשנת 2030 ינועו בכבישי ישראל 1,300,000 כלי רכב שיצרכו 6% מאספקת החשמל. רון אייפר, מנהל חטיבת האנרגיה במשרד, מסביר.
המודל יסייע לשוק להיערך למהפכת התחבורה הנקייה, ויהיה כלי מרכזי בידי משרדי הממשלה בקידומו של תחום זה. אנו נמשיך להאיץ את המעבר לתחבורה חשמלית במגוון היבטים, ובכללם בהקמת עמדות טעינה ציבוריות, הקלות רגולטוריות ופיתוח תחרות בשוק זה.
עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת ומיד על הדיון בבגץ.
הלוואת עוד לא במימון ישיר. קונים רכב היום ומתחילים לשלם עוד 3 חודשים. כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
עכשיו נגיד שלום לפרופסור יפעת ביטון, משפטנית, נשיאת האקדמית אחווה, מתמחה לשעבר של השופט מישאל חשין, שופט העליון. שלום פרופסור ביטון.
שלום ברכה.
אני מניחה שעקבת כמונו אחר הדיון המרתק שעדיין לא הסתיים. אגב, את מעריכה שיהיה עוד סיבוב, כיוון שלא יספיקו לטעון את כל הטיעונים היום, כמו שנדמה לי שידעו לזה 7 שעות, הנשיאה ידעה לזה 7 שעות, זה כבר נמשך מ-9 בבוקר.
נכון, תראי, קודם כל ימים מהסוג הזה שמתחילים ב-9 בבוקר ונגמרים מאוחר, גם ב-7 בערב כבר ראינו. יחד עם זאת, אנחנו, אין ספק שכמות הטוענים והטיעונים היא באמת מאוד חריגה. ככל הידוע לי, הנשיאה הודיעה שהיא לא תיתן, בעצם היא לא תקבע מועד נוסף לדיונים, אבל בסופו של דבר ההחלטות על הדברים האלה נופלות וקמות על מה אפשר להספיק באותו יום.
כן, עצמם. עדיין אנחנו רואים ברקע את עורך הדין ענר הלמן. כן, בדיוק, שהוא נציג הפרקליטות היועמ"שית, היועצת המשפטית לממשלה. תראי, הרכב היסטורי של 15 שופטים, בגץ דן מהבוקר כאמור, ועורך הדין אילן בומבך שמייצג את הממשלה טוען שם כי חוקי היסוד שואבים את סמכותם מהכנסת ולא מהכרזת העצמאות. הציטוט המדויק הוא 37 אנשים שחתמו, לא נבחרו, בעצם העם מחליט. איך את מתייחסת לאמירה הזאת?
תראי, זאת טענה משונה, משום שהוא אומר שהסמכות המכוננת של הכנסת, הסמכות לחוקק חוקי יסוד, היא למעשה המקור שלה, כולנו יודעים, הוא בסמכות המכוננת שמגיעה ממגילת העצמאות, שמכוננת את מדינת ישראל ואת החשיבות של ואת המערכת החוקית שלה. אבל הוא מנסה לומר שלמעשה שאיבת הסמכות היא ישירות מהעם, כלומר לדלג מעל מגילת העצמאות. זה טיעון שלא נשמע כדוגמתו
אף פעם, לא שמענו
הישראלית.
בדיוק,
לא שמענו, אבל אני אגיד לך, אבל אני אומר לך לאיזה סנטימנט הוא מנסה לשוח אותנו, ומכוון, בדיוק. מגילת העצמאות, למעשה, התפיסה המשפטית המוכרת היא שאין לה מעמד משפטי מחייב נפרד. יחד עם זאת, אני מזכירה לכולנו, וגם לעורך דין בומבך הנכבד, שמגילת העצמאות קיבלה בחוקי היסוד האחרונים, חוק יסוד חופש העיסוק, וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אותם חוקים מאוד משמעותיים שדרכם טען הנשיא ברק שהוא השלם פרויקט החוקה, הם עצמם תוקנו לימים כדי להיות מי שמפורשים ברוח מגילת העצמאות. זה כתוב, הטקסט הזה, המילים האלה, מגילת העצמאות מופיע היום בתוך החוקים האלה, והחוקים האלה כבר בגרסה הזאת בסבב השני, שזאת גם הייתה ממשלת ליכוד שתקנה אותם, ההצבעה בתיקון הזה הייתה הצבעה גורפת של רוב דרמטי בכנסת, של עשרות רבות של חברי כנסת. אז הטיעון הזה מאוד מאוד לא משכנע.
כן, טוב, הייתי אומרת כאן בסוגריים, ואולי לא, זאת הערה שלי, שהמחאה שכבר נמשכת יותר משמונה חודשים, מתבססת ברובה באמת על מגילת העצמאות, ומכוונים לשם. עכשיו אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, כמי שהייתה מתמחה של השופט, המנוח, חשין, מדובר פה ב-15 שופטים, גם כשיש הרכב של שלושה, זה לא פשוט לנסח בסוף את הפסיקה הסופית. איך זה עובד? כלומר, הרי את הפסיקה הסופית אנחנו נקבל אולי לקראת אמצע ינואר, משהו כזה, אחרי שהשופטת הנשיאה חיות תפרוש. הרי זה 15 שופטים, כל אחד בדעה משל עצמו. הציבור פה מביע את דעתו כבר הרבה מאוד חודשים. איך בסוף מגיעים לאיזשהו מודוס כדי להגיע לכלל פסיקה?
קודם כל, אני חושבת שמה שקורה בימים אלה, ויש אנשים שרואים בזה קטסטרופה לחברה הישראלית, ויש פה הרבה יסודות של שבר עמוק של חברה הישראלית, אבל יש פה גם איזושהי הזדמנות באמת לראות דברים בתוך התהליך שלהם, לראות איך בית המשפט פועל. מה שאנחנו לא רואות עדיין, זה באמת את אחורי הקלעים, ואני חושבת שיש ערך רב לשקיפות, כי יכול להיות שבאמת חלק מהתסכול או חוסר האמון של צעד בחברה הישראלית למול בית המשפט העליון, זה בגלל שלא מכירים מספיק את ההליכים האלה.
שתפי אותנו קצת כמי שהייתה מתמחה של חשין.
אז אני רוצה לומר, תראי, קודם כל, כשאני התמחיתי בבית המשפט העליון, לא זכיתי לשבת בשום הרכב שמתקרב בכלל לסדר גודל מהסוג הזה.
שזה הרכב חריג, ראשונה, נכון,
בדיוק. זה היה מאוד מעניין דווקא כמתמחת, פרציתי את ההתמחות בבית המשפט העליון הזה, בבניין היפה והמרשים הנוכחי, באולם ג' היו, יש כיסאות ככה מאוד גדולים ומרווחים, ובעלי נופך ומשמעות סימבולית, כן. שניתנים לשופטים, ופה אנחנו רואות את המעבר לכיסאות משרדיים כאלה כמעט.
זה נכון, אבל התמונה היא עדיין מאוד מאוד מרשימה, מאוד זה 15 שופטים, נכון, זה. נכון, זאת תהיה נכון. התמונה אחר בכל העיתונים, היא עיתוני הבוקר.
אין בכלל ספק.
אבל, אוקיי.
אז יפה, בוא... אז תראי, אז בדרך כלל מה שקורה זה ששופטים, הם מקיימים איזושהי היוועצות, לקראת דיון בתיק. זה מאוד מקובל, זה מאוד הגיוני, צריך להתחיל להבין גם שבאמת כולם מבינים בצורה ברורה את המסד העובדתי, את המסד הנורמטיבי של החקיקה שרלוונטית לדיון. יש שופטים שאולי מסתכלים על הדברים מזווית אחרת, חושבים שחקיקה אחרת היא כזו שיכולה להיות רלוונטית למקרה, ובתיקים חשובים הרבה פעמים ניתן היה לראות מין התייעצויות כאלה של השופטים, אבל אני ממש מדגישה שדובר תמיד, בוודאי ככל הידוע לי, בהתייעצויות ולא בשום דבר אחר.
וההתייעצויות האלה באות לידי ביטוי בתוך פסק הדין עצמו, או לא, כלומר, הרי בסוף אנחנו יודעים שיש יערות, השופט הזה אמר ככה, והוא אמר ככה, וזה הצביע נגד, וזה הצביע בעד, מה בסוף, כלומר, מי בסוף קובע? רוב קובע או מה?
כאילו... קודם כל, אנחנו יודעות שהרוב קובע בשיטה הישראלית, לפעמים זה יכול ליצור מורכבויות, שהרוב, מה שמאוד אוהבים שופטי עליון בישראל לעשות, למשל פחות אוהבים את זה בארצות הברית, זה כולם רוצים לכתוב את דעתם, בוודאי בתיקים הגדולים והחשובים, ואז את עלולה להגיע למצב, זאת אני מומחית לדיני נזיקין, יש לנו קייס שאנחנו, הפרופסורים והפרופסוריות המומחים בתחום, מנסים להבין מה הרציונל בסופו של דבר, מי פה בעצם הרוב. בתוך פסק הדין הזה, כי כל אחד נוטה להביע גם את העמדה שלו, העמדה המשפטית כמובן, לתוך המשפטי,
לגמרי.
באשר למקרה, וזה יכול לייצר כאילו מצב שאין רוב לעמדה אחת, אבל ברמת השורה התחתונה, בדיני נזקין תמיד יהיה רוב, כן מחליטים לתת פיצוי, לא מחליטים לתת פיצוי, מה לגבי פסיקה עתידית, זה עלול לייצר בלבול.
ומי שמנסה להשפיע ולא מצליח להשפיע, יש דבר כזה?
בוודאי, בוודאי. תראי, קודם כל אני רוצה לומר שגם בתוך תהליכי הכתיבה יכולה להיווצר עוד הזדמנות לשכנוע. כלומר, כשאני כותבת את פסק הדין, כן, כששופט עליון הראשון שכותב את פסק הדין, הוא נחשב לכותב המוביל, התיק עובר אחרי זה לשופטים והשופטות הנוספים שדנים בו, הם יכולים לקרוא את חוות הדעת ולחשוב אחרת. אנחנו גם רואות הרבה פעמים שיש פסקי דין שבהם שופט יכתוב את עמדתו, ואז הוא אמר, לאחר דבריי קראתי את מה שכתב חברי או חברתי, ואני מסכים או לא מסכים לגבי הדברים שלהם. כלומר, זה תהליך מאוד דינמי של שכנוע שקוף ומנומק. לכן, עם כל הביקורת שיש לרבים מאיתנו, וגם אני הייתי בהחלט...
לכל אחד יש, וזה מותר וזה אפילו רצוי, לגמרי.
נכון, זאת אחת המערכות השקופות והמנומקות ביותר שקיימות לנו כאזרחים לקבלת החלטות. יש בה משהו מאוד יפה במחלוקת הזאת שגלויה וחשופה תמיד. אז יכול להיות שהיו דברים ששופטים אמרו ביניהם ולא נכנסו לפסק הדין והתלבטו ביניהם, ולפעמים אפילו, אני אומר, נעו באי נוחות קשה ובמחלקות הזאת ביניהם. אבל בסופו של דבר, מה שאני יכולה לקרוא בפסק הדין הוא את רוב רובה של ההנמקה של השופטים והשופטות.
אוקיי. אנחנו צריכות לסיים. פרופסור יפעת ביטון היה מעניין, משפטנית, נשיאת האקדמית אחווה. תודה רבה.
תודה רבה
לך. שלום, שלום. אנחנו לעדכון תנועה, לפרסומות, כבר חוזרים. חזרנו, בואו נדבר על מה שקורה בסופרים, ברשתות המזון, הכל יקר, נבדוק מה היקף התנועה השנה לעומת חגים קודמים. איתן יוחננוב, בעלי רשת המזון, יוחננוב, רשתות השיווק, שלום איתן.
שלום, שלום.
שלום, שלום. תגיד, האם מרגישים בחנויות, בסופרים, תנועה פחותה יותר? תכף נדבר גם על מחירים.
האמת היא שאצלנו הפעילות בשיאה. המונים קודשים את החנויות ורוכשים לקראת החג. החג, ערב החג הוא כבר ביום חמישי. לא נותר להם לצרכנים עוד הרבה זמן.
זה נכון, אבל אתה יודע, כשאנחנו נכנסים בכל זאת, אנחנו רואים ולא מציינת סופר מסוים, אבל רואים בכל זאת, אתה יודע, אנשים קונים אחרת, אנחנו בתקופה אחרת, והשאלה אם אתם מרגישים את זה, אם אתה יודע, לוקחים על המדף לא את המשהו האוטומטי שלקחנו לפני 3 חודשים, או מסתכלים על מחירים?
בהחלט צודקת, בזה שבאמת עם ישראל לא מוכן לוותר על החג, אבל הוא כן משנה את הרגלה ומגיע יותר לחנויות הזולות, ובהחלט גם רואים במדפים יותר ויותר צריכה חכמה של צרכנים שמחפשים באמת להוציא את סל הקנייה, ואנחנו היום נותנים המון המון אופציות של מותג פרטי, שבאמת מוזים את המחירים עד כדי 30 ולפעמים גם 50% מהמותגים המוכרים, ואנחנו רואים את הציבור אכן הולך לכיוון הזה ונוגע יותר ויותר. נתח השוק של המותג הפרטי שלנו צמח ב-29% ברבעון האחרון, ואנחנו רואים אותו כך גם ממשיך לגדול.
עכשיו בוא נדבר על החלב. אצלך מה מצב המדפים, למשל, תנובה, אנחנו יודעים, יותר ממיליון חסרים.
כן, תוגעת בנושא כאוב.
נכון,
בדיוק. החלב מה שנקרא מפוקח.
כן.
החלב שבעצם קרטונים. מוגבל בקרטונים, ומוגבל מחיר של 6.80 מטעם המדינה, ובאמת אנחנו חווים חוסר, שיש יצרנים שפשוט בחרו להסיק לייצר את המוצר הזה, כי הוא לא רווחי לו, עקב וויכוחים.
את זה אנחנו מכירים, ומה שעשה שר האוצר אתמול, שהוא המשיך את ביטול המכס על יבוא החלב, איך זה עובד אצלכם?
אז זהו, אנחנו באמת חייבנו על יבוא, ואנחנו מצפים ממש בשבועות הקרובים לקבל את היבוא הראשון שלנו מטורקיה, ואנחנו מתכוונים להוריד את המחירים גם מתחת למחיר המפוקח.
כלומר, מה שאתה אומר לי, איתן יוחננוב, שהמדפים בינתיים ריקים, ועד עוד כמה שבועות, בעצם אין חלב, כלומר, אין את חלב הקרטונים, אלא?
לא, במקרה שלנו, אין לנו חוסר כזה חריף, כי בחרנו לשמור על מחלבות רמת הגולן, שמספקות לנו המון המון מהמוצר המפוקח, ולכן אצלנו אפשר לראות שאין חוסר של מפוקח, אבל הוא עדיין לא עומד במסה הקריטית המלאה שאנחנו מצפים להגיע, והיבוא אכן ישנים את הפער של החוסר הזה אצלנו.
תגיד, אתה יכול להעריך מה יקרה אחרי החגים? כלומר, נגיד שעכשיו עוד מורידים, והמותג הפרטי וכל זה, אחרי החגים, ואנחנו לא בתקופה כלכלית טובה, יש מצב שהמחירים ימשיכו לעלות.
תראי, אנחנו מסתכלים קדימה בתקופות הספרות האלה, לטווחים קצרים יותר ומתנהלים יותר חכם בטווח הקצר, ומצפים לתוצאות גם לאירועים חיובים ולא רק לאירועים שליליים, כמו לדוגמה עליית המטבע הדולר והיורו, שגורמת לשער חליפין, שפוגע באמת בקנייה השקלית.
זה נכון, וזה לא משתנה. כלומר, נקודתית, נגיד היום יש איזושהי ירידה קטנה, התחזקות שקל, אבל זה לא משתנה. מה עם דיפלומט, שהיא ספקית שלכם?
אז אני מדבר על זה שבאמת כל הספקים, לאו דווקא הדיפלומט או מוצרי יבוא שאנחנו מייבאים, כמעט רוב המוצרים, כי למשל אורז, שגם יש חוסר בשוק העולמי, וגם הדולר יעיב על מחירו, אבל אנחנו בינתיים הספקנו למלות את המחסנים שלנו בכמויות גדולות, שנצפה מאוד לראות שבחודש הבא, אולי גם המטבע יירגע, הדולר יירג, ואז נבצע את הרכישה הבאה, וכך נוכל לחסוך עליות מחיר. אז אנחנו במקרים האלה אומרים, בוא לא נקפוץ למסקנות, לפני שנראה איך אנחנו מטפלים בבעיה.
תגיד, הממשלה מטפלת ביוקר המחיה לפי דעתך?
כן, אנחנו לא מספיק.
מה היית מצפה שיעשו?
לשחרר המון חסמים, רגולציה, יש מלא דברים שאנחנו לא יכולים להשפיע עליהם. לדוגמה, אם יש חוסר בעולם של מוצר והמוצר מתייקר, אז המדינה או הממשלה או אנחנו לא יכולים באמת להשפיע על מחיר של תרומות עולה.
אתה יודע, איתן, כמה שנים, כמה אנחנו שומעים את צמד המילים הזה, חסמים, רגולציה, וכלום לא קורה. זה מדהים. למה?
זה כבר סיפור, נראה לי, ארוך יותר לדבר על זה. זה לא פשוט הסיפור הזה. תראי, אנחנו מדברים על מדינה שבעצם כשאנחנו אומרים הממשלה, אז אנחנו מייחסים אותה לאנשים שעובדים בראשה, אנחנו שוכחים שבסופו של דבר מדובר בישות משפטית שבעצם מנהלת על ידי גופי החלטות ועברות של חוקים את מוסדות השלטון שלנו. וזה שאנחנו, שהממשלה לא בעצם יושבת ומחוקקת גם בשנים עברו,
כן.
ומאחרים כל הזמן את המועד ולא פותרים את הבעיות על ידי חקיקה ולהסיר חסמים, אין מישהו שיכול לבוא ולהגיד נגד החוק, טוב, אני פשוט מדלג על החוק ולא מתייחס אליו. צריך לשנות את החוקים.
אוקיי.
צריך לעבוד, צריך להביא את ה... וזה שאנחנו עסוקים פה כל מה בפוליטיקה ומתווכחים על דברים
צודק. שהם... אתה צודק, צריך לשנות את החוקים, אבל תלוי איזה חוקים. איתן יוחננוב, בעלי רשת המזון יוחננוב, תודה רבה ושתהיה שנה טובה.
שנה טובה לכולם.
שלום, שלום. פרסומות. עכשיו נדבר על דוח האישון לשנת 2022. הדוקטור אפרת אפללו היא מנהלת המחלקה לחינוך וקידום הבריאות בחטיבת בריאות הציבור של משרד הבריאות. דוקטור אפללו, שלום.
שלום.
הממצא העיקרי המדהיג מתוך הסיפור הזה, מתוך הדוח?
יש לצערי הרבה ממצאים מדהיגים. אנחנו רואים גם את הממצאים המדהיגים בקרב בני הנוער.
סיגריות אלקטרוניות, זה לטעמי, זה הסיפור.
סיגריות אלקטרוניות, כן. אבל גם שימוש בסיגריות רגילות, לפחות פעם ביום, אנחנו רואים גם שם שאנחנו רואים את מגמת העלייה, לצערנו. ואנחנו רואים גם דברים
חיובים. רק בקרב בני נוער, רק שנייה, בקרב בני נוער או בכלל? כלומר, גם מבוגרים יש עלייה בשימוש, בצריכה?
שיעורי האישון שיש לנו האחרונים, לצערי הנתון הכי מעודכן, הוא נכון לאמצע 2020, ועומד על סביב 20%, ואנחנו עכשיו נמצאים בעיצומו של סקר לאומי גדול, משמעותי נוסף, בקרוב יהיה לנו נתונים יותר עדכנים על שיעורי האישון באוכלוסייה, בקרב מבוגרים מעל גיל 21.
אז באמת, למה זה מתפרסם באיחור כל כך גדול, גם איגוד רופאי בריאות הציבור, מותח ביקורת על משרד הבריאות, בדיוק בהקשר הזה, את מציינת שזה נכון לפני שנתיים, אפילו כמעט שלוש. למה
לא, צריך לחכות? לא, רק לחכות? הנתון הזה, הנתון הזה.
אוקיי.
אז ענת, את יודעת, אנחנו נפגשנו ממש לפני פחות מחודש,
נכון.
ודיברנו על התופעה המדאיגה שבעצם הציפה פה את הקמת צוות הפעולה הלאומי שלנו, ואנחנו עסקנו באמת במאמצים מאוד מורכבים לגבש מדיניות ולגבש באמת איזשהו מתווה פעולה שהופץ להערות ציבור, בעקבות שני המקרים של הנערים שהושבזו.
נכון.
באמת הייתה עבודה מאוד מאוד משמעותית בחודשים האלה. לצד זה, גם הדוח עצמו הוא באמת דוח מורכב, הוא דוח שמורכב מדיווחים של הרבה מאוד גופים, וכל איסוף הנתונים וכל הדבר הזה הוא גם לוקח זמן לצערי, נכון שהוא היה אמור להיות מפורסם לפני, אבל באמת הוא היה בשלבים מתקדמים, אבל בגלל באמת העבודה על המתווה הפעולה הלאומי לצמצום השימוש בסיגרות אלקטרוניות, אז זה נדחה.
תגידי, משרד הבריאות יכול להיכנס לבתי ספר, לדבר עם תלמידים, להשפיע עליהם, לא לעשן סיגרות אלקטרוניות, זה הרי, זה ממש מגפה.
זה עבודה שמשרד החינוך עושה, ואפשר גם לראות את זה בדוח, זאת אומרת, אפשר לראות ממש את העבודה המקיפה שמשרד החינוך עושה.
שהוא עושה את זה בשיתוף פעולה איתכם?
בשיתוף פעולה איתנו, אנחנו בקשרים טובים גם עם מחלקת הבריאות של משרד החינוך, גם עם שפי, על הנושאים האלה, על התכנים האלה, ועובדים איתם בצמוד, והם בעצם בעלי המנדט להיכנס לבתי הספר. אבל אני יכולה להגיד שאנחנו שותפים לוובינרים שעושים להורים למשל,
וכמה השפעה יש להורים על הילדים שלהם? זאת גם בעיה.
כן.
טוב, בסדר, הסכמת איתי. תגידי, בסוף אני רוצה לשאול אותך, הרי המדינה יש לה כאילו ניגוד עניינים, כי היא מרוויחה בסוף מהטבק, מהסיגריות, הסיגריות האלקטרוניות וכו'. איך מתמודדים עם זה? יכול להיות שהמדינה, את יודעת, משחקת פה משחק כפול.
תראה, אני עובדת בחטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות, ולנו יש מטרה אחת. המטרה שלנו היא לשמור על בריאות הציבור, למנוע כניסה של מעשנים חדשים לעולם האישון, להוציא כמה שיותר מעשנים. תקבולי המדינה ממיסים מגיעים בסופו של דבר למשרד האוצר, וכמובן מתועלים כמובן לרווחת הציבור. אני פחות, המדינה לא נמצאת בניגוד עניינים פה, בטח לא משרד הבריאות, שבאמת אמון על בריאות הציבור. עובדה שהמדינה פרסמה את המתווה האמור, והציב היעד של להוריד ל-5% את שיעור המעשנים עד 2035.
תקשיבי, בואי נקווה שבדוח הבא נהיה במצב יותר טוב, לפחות לגבי הילדים, כי זה סיפור לא פשוט. דוקטור אפרת אפללו, משרד הבריאות, תודה רבה.
תודה רבה, נעשה.
שלום, שלום. ביי. שלום סיגפני.
שלום
ענת. מעניינים, קשת 12. סיגל, מה שלום דניאל?
דניאל בדרכה אלינו, אבל אפשר להגיד, להתנחם בעובדה שמדובר בשאריות של דניאל.
תקשיבי, היא עשתה לא... שמות ביוון, היא עשתה בלוב, היא ממש...
כאילו... ביוון, בלוב, במצרים, נכון מאוד... סופה שלא, באמת, זו הסיבה שהיא קיבלה גם שם, בגלל שהיא כל כך משמעותית וממושכת ומגיעה אלינו עכשיו, אנחנו נקבל את השאריות שלה למעשה, בכלל זה שרב שני כבר בשבוע הזה, שזה משהו שהוא לא אופייני לתקופה, אנחנו עדיין בעונת הקיץ, ובתקופה הזו אין את השרבים האלו שבאים והולכים, זה יותר אופייני לעונת המעבר, אבל עכשיו דניאל היא זו שאחראית למזג האוויר הפכפך הזה, ואנחנו כבר היום הרגשנו את הטמפרטורות המאוד גבוהות, ואנחנו ממש נכנסים לשבירה של השרב בשעות האלו, מה שאומר רוחות שהתחזקו, אנחנו כבר רואים את השמיים ככה עם עובד.
מה, ב5:30 בבוקר הייתה רוח יבשה, ובחוץ יש כל מיני חלקיקים ודברים כאלה, לא נעים לנשום היום.
נכון, זה מזג האוויר השרבי שהורגש היום כמעט בכל הארץ, אנחנו עכשיו ממש לקראת השבירה של השרב, זה יקרה במהלך השעות הקרובות, וכבר בשעות המאוחרות יותר, בשעות הלילה, רוחות שהתחזקו, שיגיעו לעוצמות של מעל 50-60 קילומטרים בשעה בחלק מהאזורים, וגם גשם שצפוי להתחיל לרדת.
איפה?
גשם באזור החוף, באזור השפלה, גשם בצורה מפוזרת למעשה. אפשר להגיד שכמעט בכל מקום בארץ יש פוטנציאל לגשם שירד, זה יתחיל כבר הלילה, אפילו גם סופות רעמים, יכולות ללוות את הגשמים האלו.
גם הצפות או גשם?
זה גשם שלא מדובר כאן על כמויות שהן חריגות, אבל מדי פעם כן יכול לרדת גשם לפרק זמן של גשם חזק, ולכן גם אנחנו יכולים לחוות הצפות, וכל הנושאים האלה הם תחת הזרה כמובן, אז גם הצפות באזורי הערים, גם שיטפונות בנחלים בדרום, במזרח.
אבל רק מחר, נכון סיגל?
החל מעשה משעות הלילה עד מחר אחר הצהריים, זה החלון של מזג האוויר היותר פעיל.
טוב.
אז מהבחינות לפחות אנחנו יכולים כן לדבר על ירידה של הטמפרטורות מחר, וכבר מזג האוויר יתייצב החל משעות אחר הצהריים ערב, אבל אנחנו נכנסים עכשיו למזג האוויר לא יציב, וזה כבר מהשעות האלו.
סיגל גפני, קשת 12, תודה רבה סיגל. שנה טובה, להתראות.
שנה טובה ומתוקה.
פרסומות ובורסה. היום אנחנו לבורסה לרפי גוזלן, הכלכלן הראשי, IBI, אלן רפי.
אלן
ענת. מינוס 1.11%, מינוס 1.18%, דולר, יורו, מה קרה?
כן, האמת היא כבר אתמול, במהלך היום ראינו כבר התחזקות של השקל, בהתחלה זה התחיל על רקע שמועות, אולי פשרה של הרגע האחרון, אני חושב שבעצם השוק המתח פה בעצם מפנים שהיום זה עוד אולי צומת אחת, אבל היום לא התקבלו החלטות, ברור. ואיפשהו התבסס באזור ה-380 פלוס מינוס על השקל דולר.
כן, שזה גם לא נמוך. טוב, מה בבורסה טוב. באופן כללי?
יחסית יותר רגוע, עליות קלות, 0, של 0 עד 0.4 אחוז, האמת היא זה קצת בניגוד למה שאנחנו רואים בעולם, ירידות קלות בוול סטריט, אבל בגדול הבורסה היא יחסית רגועה, אני חושב שהיה בילד-אפ די גדול, ליום הדיונים בבגץ, אבל אנחנו מבינים שכל ההחלטות יתקבלו רק בהמשך, וזה בעצם קצת מוציא את העוקץ מהיום הזה.
כן, בהמשך, בהמשך, כלומר, זה לא מחר ולא...
בהמשך, כן.
מה שנקרא, הרבה אחרי החגים. אוקיי, נסתפק בזה, נעצור כאן, רפי גוזלן, הכלכלן הראשי, IBI, תודה רבה רפי.
תודה.
שלום, שלום. טוב, אנחנו מסיימים כאן, ונהיה כאן גם מחר עם עוד מהדורה של איפה הכסף, בינתיים, איפה הכסף עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינו, אבל השידור איתנו אלי קונפלד, ובדיגיטל שני רומנו, מאור רטה, עדן בן ארי, ועכשיו נגיד שלום לבן ואריה. שלום חברים.
שלום, שלום.
הדיון עוד המשך, דיון מרתק, מתשע בבוקר. יש לכם הרבה עבודה, קחו את זה מכאן.
אנחנו ניקח.
להתראות.